שלום. אנחנו במאמר ראשון של ספר הכוזרי בעמוד כ"ב פסקה עין. אמר הכוזרי, הלו, כל זה מיוחס לטבע. והלו, כל זה מיוחס לטבע. כלומר, הקושי המנטלי של המלך זה לקבל את רעיון הנבואה. איך יכול להיות שבורא העולם פונה פנייה אישית אל האדם? זה לא מובן. בשביל מה? בשביל מה זה טוב? איך ייתכן גם שזה מעניין אותו? כלומר, זה ציור אמנם עממי קצת, אבל יש היגיון בשאלה. אתה רוצה לומר שמי שאמר והיה העולם פונה אל האדם? לא הגיוני. אומר לו מלך כוזרי, אומר לו החבר, אבל כיוון שברא את העולם, אז סימן שהוא מתעניין בכל, כיוון שברא את הכל. על זה עונה לו מלך כוזר, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה הטבע. למה הכוונה בביטוי טבע? הטבע, זה כפי שהזכרנו פעם שעברה, זה מושג מתורגם מן הערבית, הטבעה, שהוא בעצמו תרגום של מילה לטינית נטורה, שהוא בעצמו תרגום של מילה יוונית פיזיס. כלומר, זה מושג שבא מבחוץ, זה לא פנימי ליהדות, זה מושג חיצוני שהמשמעות שלו שכביכול ישנו איזה מכלול של חוקים, מערך של חוקים שמנהל את העולם כמין אלוהות משנה. יש אלוהים בורא העולם, אבל התפקוד הפנימי של העולם הוא על פי כוחות עיוורים, לא כוחות בעלי תודעה. זה מה שנקרא הטבע. והדבר הזה יש לו גלגול אלילי עד עצם היום הזה, דרך הפרסומת של נקניקיות טבעול, בדיוק כפי שהטבע התכוון. נכון? ככה אומרים ברדיו. הביטוי הזה, אם לוקחים אותו ברצינות, הוא ביטוי אלילי מובהק. כלומר, מי שהוא התכוון, וזה לא הקדוש ברוך הוא, זה הטבע. זה מפתיע, כלומר זה מושג יווני. השאלה אם יש לו ממשות או לא במושג הזה, האם זה קיים או זה לא קיים, האם יש דבר כזה הטבע. כן, מה? הוא רצה לשאול לפניך. כן, לא, לא natural, nature, יש הבדל, nature, nature, נטורה.
זה לא כאילו שזה בא כאילו לבד, זה לא
מתייחס
יותר להשקפה של עולם קדמון, זה לא מסתדר להשקפה של עולם נברא.
זאת אומרת,
אם הגעת כבר להסכמה של עולם נברא, אין
נכון.
מושג של טבע.
נכון, זה בדיוק מה שהוא רוצה
להעלות.
נכון, כן, מה אתה אומר?
אולי דווקא הטבע היא, הכוונה היא, כמו שאנחנו אומרים,
יפה, זאת אומרת, הביטוי טבע לא קיים אצל חז"ל, במקומו יש ביטוי אחר, והוא הביטוי, מנהגו של עולם. לאן מתכוונים כשאומרים מנהגו של עולם? מה זה בין מנהג לבין טבע? מה זה מנהג?
טבע זה משהו שכבר...
טבע? לא, לא התרגלנו. טבע זה טבוע, זה בעצם היצירה. כן, מה זה מנהג? ההפך, מנהג זה רק שהתרגלתי. טבע, מעולם לא התרגלתי. אין לי ברירה אחרת. מה שמונח מאחורי הביטוי טבע זה שזה חוקיות עצמותית לבריאה. אז אי אפשר לשנות את זה. כלומר, הדברים הם כך כי הם לא יכולים להיות אחר. זה נקרא טבע. מספיק אחד, תודה רבה. כן? כלומר, הטבע יש בו ממד של הכרח. לעומת הביטוי מנהגו של עולם, הכוונה שהתרגלנו שהדברים הם כך, וההרגל נעשה טבע. יש ביטוי כזה, זה ביטוי עממי. הרגל נעשה טבע. אבל מנהגו של עולם הכוונה שאפשר גם לשנות. כלומר, השינוי הוא אפשר. כמובן? הייתי?
לפי
מנהגו של עולם חיים, זה קיים נס ולפי טבע אמת. יפה. בוא, אני רוצה להרחיב את זה, אני חושב שדיברתי על זה שבוע שעבר, לא? בעניין הנס. מהן השיטות המקובלות בעולם? לא?
למי שייך?
על הפרגמטיזם, לא? כן או לא?
כן.
כלומר, יש בשיטה, בפילוסופיה, שאומרת שאין טבע, אבל גם אין נס. זה השיטה של הפרגמטיזם של וויליאם ג'יימס, כן? שהכל אפשרי, אז מביא להם נס. אבל השיטה המכונה רציונליסטית, המצויה יותר אצל הוגי הדעות הלטינים, דקארט ושפינוזה, זה אומר שהטבע זה המציאות עצמה, לא תיתכן מציאות אחרת. אז גם כן הנס בלתי אפשרי. לעומת זה, לפי התורה, הנס הוא אפשרי, אבל גם הטבע קיים. כלומר, הנס הוא שבירה של הטבע. כתל הדבר הזה אפשרי. אם אנחנו נבין שבראשית ההוויה, הטבע לא היה כפי שהוא היום. זאת אומרת, יכול היה להיות אחרת, והדברים קיבלו את הצורה שהם קיבלו. ולכן ניתן מדי פעם גם לשבור. בסדר? למשל, בששת ימי המעשה, כן? יום ראשון עד יום שישי, יש טבע או לא?
לא.
אין טבע. אלוהים מתערב כל הזמן ועושה כחפצו. תת שערת דשא, יהים יורד ברכי השמיים, מה שבראש שלו עושה, נכון? מה קורה ביום השביעי? כלומר, לא קורה שום דבר, נכון? חז"ל אומרים, מה העולם היה חסר? מנוחה. באה שבת, באה מנוחה, קלטה ונשלמה המלאכה. זאת אומרת, מה שקרה ביום השביעי זה שהעולם קיבל קביעות. זאת אומרת, זה יכול היה להיות אחרת, אבל משעה שנכנסה השבת בבין השמשות, מאותה שעה המצב של העולם כפי שהיה באותה שעה נשאר. כלומר, יכול להיות שביום הרביעי עדיין תפוח לא היה נופל. כן? יכול היה שהתפוח היה מתחלק, הייתה תפוח נופל מן העת, פתאום הוא מתחלק לשניים, מה שמציל את החיבושים. כן, אבל, אבל ביום שישי, קצת לפני יום השביעי, אז התפוחים נפלו, ומאז זה קבוע. כלומר, אבל זה יכול היה להיות אחר. שעדי ממלא כוס מן הברז, אז אני רואה שהמים עולים, נכון? אחר כך אני ממשיך, למה זה לא ממשיך לעלות? מה, רק בגלל שהן נפנות לכוס? יש זה שחוקי הטבע הם כפי שהם, הם היו יכולים להיות אחרת, והראיה שהם היו אחרת בטרם יום השביעי.
אבל אי אפשר להבין את זה,
אנחנו לא רואים את זה.
אי אפשר לדמיין את הדבר
הזה. יש אפשרות.
אין לנו את החוקים.
אנחנו, כן, כי איש מדע אתה לא יכול.
כל המדענים אומרים שמעלה אחת יותר, כאילו, לא יודע, 100 קילומטר יותר קרוב לשמש, אז זה יותר קרוב. כל החוקים האלה.
נכון, יש מליקה קבוע. יש קבוע, אבל ייתכן היה שיהיו קבועים אחרים. כן, איך היה העולם נראה אם האלקטרון היה שוקל קצת יותר? אם המסה של האלקטרון הייתה קצת יותר גבוהה. כן, אז מה שהיה קורה זה שהעולם היה נחרב. העולם כפי שאנחנו מכירים אותו.
היה עולם אחר.
היה עולם אחר. עכשיו, כל זה איננו כך. המציאות היא כפי שהיא. אבל היא יכולה הייתה להיות אחרת, והרי היה בששת ימי המעשה הייתה אחרת. אם כן, גם עכשיו, ביום השביעי, ניתן עדיין לשנות את העולם. זאת אומרת, כל פעם שיש נס, הכוונה שיש התפרצות של היום השישי לתוך היום השביעי. כן, בדיוק. אבל צריך להבין, הפילוסופים מכנים בשם טבע, וחז"ל מכנים בשם מנהגו של עולם, התורה מכנה בשם
יום השביעי.
כלומר, אנחנו עכשיו כבר בתוך היום השביעי, כלומר כבר כמה אלפי שנים, ובתוך היום השביעי הזה מדי פעם יש התפרצות של רבדים קמאיים יותר של המציאות, וזה מה שיוצר את הנס. איך נקרא תחום הביניים הזה בין יום השישי ליום השביעי? בין השמשות. כן, לכן בין השמשות נבראו הניסים. כן, מה אתה אומר?
למעשה זה אומר שאפילו אם כל המדענים ינסו למצוא איך העולם נברא, הם בחיים לא יתנסו כבר.
אמת.
כי הם לא, אין להם את החוקים.
את החוק של החוק. נכון?
לא היו החוקים שיש לנו היום.
החוק של החוק לא קיים. בסדר? כלומר, החוק זאת חקיקת הקיים. אבל הקיים קיים על פי איזה חוק? כלומר, כל פעם אתה צריך לעלות קדימה יותר. זה כמו שהרמב״ם אומר לגבי הסיבה הראשונה. מדוע אי אפשר להכיר את הסיבה הראשונה ידיעה שלמה? הוא אומר כי כל דבר ידיעתו על ידי סיבתו. כן? זה אריסטו אמר. כן? לדעת, הידיעה השלמה היא הכרת הדבר בסיבותיו. אבל הסיבה הראשונה, אין לה סיבות שעל ידה היא תוכר, על ידם היא תוכר. אם כן, אי אפשר להכיר את הסיבה הראשונה, ידיעה שלמה. בסדר? אם תעשה חשבון, זה אומר שאי אפשר לדעת שום דבר ידיעה שלמה, בגלל שכל דבר אתה יודע אותו על ידי סיבתו. אבל כדי לדעת את סיבתו, אתה צריך לדעת את סיבת סיבתו, עד שאתה מגיע לסיבה הראשונה. והסיבה הראשונה, אי אפשר להכיר אותה באמת, כי אין לך סיבות של ידן היא תוכר. אז אם כן, אין שום דבר שאפשר לדעת ידיעה שלמה. זה הפתח לסובייקטיביזם של כאן, האמירה הזאת של הרמב״ם. ראיתי? טוב. כי יש נבואה גם. זה מה שאומר הרמב״ם לגבי שאלת בריאת העולם. אנחנו לא יכולים לדעת, להביא ראייה רציונלית לבריאת העולם או לקדמות העולם. אז מכיוון שאי אפשר, אומר הרמב״ם, אין לנו לסמוך אלא על הנבואה בלבד. וזה כן, הנבואה באה להציל מן הייאוש הזה, באה לפשוט את הספק במקום שהיה ספק. בסדר? כן, יש פרופסור רוזנברג, הוא אמר ברדיו, כשהוא למד לראשונה את תורתו של קאנט, אחרי שהוא למד שיטות פילוסופיות אחרות, הוא הרגיש שהוא בנה ארמון נפלא, זה השיטות הפילוסופיות הקודמות, אבל פתאום מתברר שהוא בנה את זה על בוץ, ואז כל הארמון נופל. כן? בגלל הקושיות של קאנט. כן. אמר הכוזרי, והלא כל זה מיוחס לטבע. ומהו הטבע? אמר הכוזרי, זהו כוח, מן הכוחות. לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה, אנו, מי זה אנו? אנחנו שאנחנו לא מאנשי החוכמה, אמנם איננו יודעים מהותו. מדוע? כי לא למדנו באוניברסיטה. אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. אותה טעות שהייתה מקודם, כן? טעות אופיינית. אמר החבר, אין ידיעתם אותו, כי אם כי דיעתנו אנו. כלומר, הם לא יודעים יותר טוב ממך. זה כמו שתשאל פיזיקאי, פרס נובל לפיזיקה, מה זה אנרגיה? אין לו תשובה. כלומר, אין תשובה אבסולוטית לביטוי הזה. מקובל לומר כוח לעשות פעולה, אבל זה רק כדי לעקוף את השאלה. כלומר, זה פרגמטית, טכנית, אני יכול להשתמש בהגדרה הזאת, אבל אין לי הגדרה הזאת. כן.
אם הוא מסביר את הטבע של כוח,
כן, אחד מן הכוחות.
הכוח
יותר מזה. זאת אומרת, הוא לא מתחת על חוקיות.
הוא
מתחת על כוח עליון. אבל כוח, כוח זה חוקיות?
אבל זה
משהו
שמנהל
בכל מקום. נכון, אז מה? לא, אבל לא מנהל ברצון. מנהל, אבל לא בכוונה ורצון. אתה מכניס במילה מנהל את הרצון. הוא לא. זה כמו שלמשל, מה גורם לתפוחים ליפול? כוח הגרביטציה. אבל הוא לא מתכוון לזה, כוח הגרביטציה. ברור? אז זה כמו שמשל היום מדברים על תורת השדה המיוחד, הכוח של כל הכוחות. גם אם תצליח לנסח את הכוח שעל פי, הנוסחה הבסיסית שעל פיה נגזרות כל הנוסחאות האחרות, עוד לא הגעת לאישיות, הגעת רק לאיזה ישות אבסטרקטית. בסדר? זה לא אלוהים, זה לא הקדוש ברוך הוא, יותר נכון.
כן? זה משהו שלא דומה למה שהרב דיבר.
כל מה שאני אומר זה דומה למה שאני אמר.
לא, כי הרב דיבר על הרלב"ד, כן, יש שם בספר שלו שואלים, הוא אומר שהספק, יש איזה ספק לגבי הקדמות החומר,
כן,
החומר הקדמות. זאת אומרת שאם החומר הוא קדמות, אז הוא סיפור אלוה.
נו, אז מה?
אז הוא אומר שהחומר אין לו רצון, אין לו סיבה.
נכון, נכון. אפשר לומר, זה בעצם דומה להטבע של הפילוסופים. כן, דומה, קצת. זאת אומרת שאפשר לבנות מערכת שבה אתה מגיע לכוח עליון. אבל כוח עליון זה לא הקדוש ברוך הוא. אבל ראיתי שהרבה דתיים וגם הרבה חילונים יש להם נטייה לעבודה זרה, כי הם מאמינים בכוח עליון. נכון? יש על הרבה אנשים, מי זה אלוהים? אני אומר, זה כוח עליון. יש כאלה אנשים יגידו, תשמע, אני לא מאמין ביהדות, גם לא מאמין בשם, אבל אני מאמין בכוח עליון. יש גם דלגות, נכון? לא משנה מאיזה צד זה בא, אם זה בא מהצד הדתי או הצד החילוני, הצד השווה שבהם שזה עבודה זרה.
מה המקום?
כי אדם נכנע לפני כוח. אז יש לו נטייה להגדיר את אלוהים ככוח, ככוח הכוחות.
למה שמוביל אותו להגדיר
את כוח ולא בלי אלוהים? כי אלוהים זה מי שהוא, הוא צריך להתמודד איתו. עם כוח אני לא מתמודד, אני נכנע. זה כמו ששאלו פעם אחד מגדולי ישראל, שאני לא אזכיר את שמו לפני כבודו, במלחמת העולם הראשונה, שאלו אותו, בעד מי צריך להיות? האם בעד הרוסים, או בעד הגרמנים, או בעד האנגלים, או בעד הצרפתים, או בעד הסרבים, או בעד הבולגרים? הוא אמר, אנחנו במלחמה צריכים תמיד להיות בצד של החזק. בצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. הוא התכוון לטובה כשהוא אמר את זה. אבל צריך להבין את הבעיה שיש בניסוח כזה. זה דומה קצת לדרוזים, כן? אבל אתה הופך את אלוהים לכוחיות. אלוהים הוא לא כוח. מאיתו כל כוח. יש ביטוי אפילו בנביא. שדי לא מצנו סגי כוח. אבל מאיתו כל הכוחות. בסדר? לכן, יש איזה בעיה. זה ההגדרה של הטבע. אז השאלה אם יש כוח מן הכוחות. זה לא אלוהים. טוב? אבל זה השיא של ההכרה האנושית. כן, זה מה שכתוב בפרשת העקדה. שבו לכם פה. מה זה פה? פה זה הגדרה של מקום. כלומר, אתם לא יכולים לצאת מזה, לזוז מזה. פה זה ותחסרהו, נאמר על האדם הראשון, נכון? ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעתרהו. מה זה מעט מאלוהים? אלוהים זה גימטריה 86, ופה זה בגימטריה 85, כלומר זה מעט מאלוהים. כלומר, שבו לכם פה, המקסימום שתגיעו יחד עם עמנואל קאנט, אתם תגיעו לשבו לכם פה, מעט מאלוהים. ואני והנער נלכה עד כה, עד 26 פחות אחד, זאת אומרת, עד שם הוויה. כלומר, מה שקאנט לא יכול להכיר, זה האלוהות המתגלה, כי זה לא בתחום הפילוסופיה. בואו. ולכן, הוא יכול מקסימום לדבר על הטבע, והוא לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא. בסדר? לפי זה, יוצא שהאפיקורוס זה האדם הנורמלי. נכון? אתה לוקח אדם, לא אמרת לו כלום וזרקת אותו לתוך חללו של עולם. מה הוא יהיה? אפיקורוס. זה הנורמלי ביותר. הידיעה שיש מי שאמר והיה העולם והוא רוצה להגיד לך מה לעשות, זה הלא נורמלי. זה מה שצריך להביא ראייה עליו.
אבל הוא אמר שזה עובד עבודה זרה שהוא
אומר. אותו דבר. האפיקורסות ועבודה זרה זה שתי צדדים של אותו הדבר. האפיקורס אומר אין ריבונו של עולם. עובד עבודה זרה אומר יש אלילים.
ועובד עבודה זרה מודרני,
כולם אומרים יש אלילים. זאת אומרת, יש לך צד השלילה, אני שולל מי שאמר והיה העולם, אבל מה אני ממלא את חלל העולם? באלילים. בסדר? אז יש שני הצדדים של אותו הדבר.
האפיקורס הוא לא אתאיסט?
כן, זה אתאיסט. האתאיסט זה האדם הנורמלי. כלומר, עובד עבודה זרה הקדמון הוא אתאיסט.
כאילו
אני
פעם
כשברב קוק
חכם מלפני ימים, שבליבים
לדבר הרבה
על עובד עבודה זרה, אבל לא על
אתאיסטים.
זה לא מצב
נורמלי שיהיה
אתאיסט.
כשאלילי כזה, לא ממש. לא, האתאיסט מודע לריקות. עכשיו, כשהעולם מלא, הוא לא יכול להיות מודע לאותה ריקות. בסדר? ולכן אמרתי שזה לא נורמלי להיות אתאיסט בזמן שהעולם מלא. אבל לייחס את המילוי הזה למי שאמר היה העולם, זה לא נורמלי גם כן. כלומר, יש איזה אתאיזם סמוי בעבודה זרה. בסדר? איפה היינו? אמר החבר, אין ידיעתם אותו, כי אם כי דעתנו אנו. כלומר, הם לא יודעים יותר טוב ממך מה זה הטבע. הבאתי דוגמה מודרנית, אין פיזיקאי שיודע מה זה אנרגיה. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע. מה זה הפילוסוף? אריסטו, כן? כלומר, סתם משנה רבי מאיר, סתם ספרי רבי שמעון, סתם תוספתא זה רבי נחמיה, סתם הפילוסוף אריסטו, כן? הפילוסוף, כלומר, הפילוסוף זה כאן אריסטו. וכך טוב. מה? מה זה קשור לחוק הראשון של ניוטון?
אם משהו זה...
לא, אתה מכיר את מושג האינרציה. מושג האינרציה זה רחוק, כרחוק מזרח ומערב מתורתו של אריסטו. בדיוק הפוך. החידוש של ניוטון היה אינרציה. הוא עושה את זה מתוך אמונה דווקא. אבל מה שאריסטו אומר זה כזה דבר. ההגדרה של הטבע, של הפילוסופים, הייתה קשורה לשאלת התנועה. מה מאוד בולט שראו היוונים, זה שיש בעולם תנועות. התנועה יכולה להיות בעלת ערך יהודי, כיוון אחד, בעלת ערך שלילי כיוון אחר, היא יכולה להיות אפס. תנועת אפס מכונה מנוחה. וכן ראו שיש בעולם תנועה ומנוחה. ראו שיש כל מיני סוגי תנועות. למשל, יש תנועה בקו ישר, ממעלה למטה, ממטה למעלה. ראו שיש תנועה סיבובית, הכוכבים. אז הם החליטו כזה דבר, שלכל תנועה יש שני אופני תנועה. יש תנועה עצמית, ויש תנועה מקרית. כמו התנועה יכולה להיות או עצמית או מקרית. כמו כאן המנוחה יכולה להיות עצמית או מקרית. פירוש הדבר, התנועה הנורמלית של המים היא כלפי מטה. זו תנועה עצמית. כלומר, אם אתה לוקח כוס מים ושופך, אתה רואה שהמים נופלים, זו תנועה עצמית, בקו ישר. תנועה מקרית של המים, אתה לוקח מים ושופך על מישהו ככה, מים עולים למעלה. זו תנועה מקרית. שהיה מעורב בה, רצה. כן? אז זאת אומרת שהם אמרו שכל מה שתחת גלגל הירח, שזה האש, המים, זה האש, הרוח, המים והאפה, לכל אחד מאלה יש תנועה עצמית בקו ישר כלפי מקומם הטבעי. מה זה המקום הטבעי? פשוט, מדוע אם אני לוקח אדמה ואני עוזב אותה, היא נופלת? משום שהמקום הטבעי של האפה זה לא כמו אצל ניוטון שיש כוח המשיכה. משהו אחר, יש שאיפה עצמית לאפר לשוב על מקומו של האפר. מקומו של האפר זה כדור הארץ. אז כל דבר שאיננו, כל אפר שיצא מהמקום הזה שב בתנועה עצמית ישרה אל המקום. וזה נפסק מתי? כשהאפר הגיע לאדמה, חזר למקום הטבעי לא יזו. המים אותו דבר, יש להם נטייה עצמית אל מקומם הטבעי שהוא האוקיינוס. יש ים מסביב לעולם, אבל לא יעלה על דעתו של המים, על דעתם של המים לרדת עד לפה. למשל, נתאר לעצמנו אפילו בצורה היפותטית לפי אריסטו, שאנחנו נוריד את כדור הארץ וישאר שם החלל, מה יקרה למים? יישארו מקומם, לא יקרה, בגלל שמקומם הטבעי זה המקום הזה.
רק אפסם מין דוחף את העלמה.
מה? לא. זה המקום העצמי הטבעי להם. כמו כן הרוח, מקומו הטבעי מעל המים. לכן אם אתה עושה בועות בתוך הבריכה, כן? אז האוויר עולה למעלה. הוא נדבות, כן? תנועה עצמית כלפי מעלה, והמקום הטבעי של האש זה למעלה מן האוויר, ולכן מסביב לאטמוספירה יש כדור אש, שאתה לא רואה, הוא שחור, אתה רואה אותו בלילה. לכן השמיים השחורים, זה האש היסודית, הם קוראים לזה. וכשאתה מדיק גפור, אתה רואה את זה. אתה מדיק גפור, הנה האש הולך את למעלה. זה סימן שהמקום הטבעי של האש, למעלה. כלומר, כל הקווים, כל התנועות הטבעיות של מה שתחת בגלל הירח, של האפר, של המים, הרוח והאש, זה בקווים ישרים, למעלה למטה וממטה למעלה. עד כאן דברי קודשו, מניינים. עכשיו, למעלה מכדור האש יש כדורים אחרים שהם גלגלי הכוכבים, גלגלי השמיים, שם יש הירח ואחר כך כוכב ומאדים וצדק ונוגה והשמש ומה שאתם רוצים. כל זה, התנועה הטבעית שלו איננה תנועה בקו ישר, אלא תנועה עגולה. תנועה עצמית לאש. מה הסיבה של התנועה העגולה הזאת? יש תיאוריות שלמות של אריסטו שעסקנו בהן בזמנו. בסדר? זאת אומרת שיש פה תנועות עצמיות. עכשיו, מה זה התנועה המקרית? למשל, אם אני לוקח את הגיר, ככה בא האוויר, הרי זה חלק מן האפר, אז למה זה לא נופל? יש לו פה מנוחה, נכון? הוא במנוחה. אבל במנוחה מקרית, כי אני לא נותן לו ליפול. שמתי את היד שלי מתחת. הרצון שלי גרם לגיר הזה לנוח מנוחה מקרית. אם הוא נופל על הארץ, יש לו מנוחה עצמית. לפני כן הייתה לו מנוחה מקרית. בסדר? אבל הייתה לו תנועה עצמית אל מנוחתו העצמית. אלא אם כן, אני זרקתי אותו ככה, שאז הייתה לו כיסו. אתם מבינים את הפתפול. אז מה שאומר כאן, הגדרה של אריסטו, זהו ההתחלה והסיבה שמכוחה נתנוע הדבר המתנועי, התנועה העצמית ולא מקרית, וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במיסר. מה מתכוון
בהתחלה והסיבה?
התחלה זה סיבה. בסדר? פעמיים אותו דבר. אמר הכוזרי, הרי זה כאילו, אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועע מעצמו ונח, וואו, זה למה, למה אחד לא ידליק את זה? הרי זה כאילו, לא ידלקנו את זה בזמן, לא, לא, לא. הרי זה כאילו, אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועע מעצמו ונח מעצמו, יש לו סיבת מה? לפי היתנוע וינוח, וכי סיבה זו, היא הטבע. נצטר בעל הטייפ, אבל כמעט ולא הקלטתי רק את סוף השיעור ולא את התחלתו. צריך לקחת מן הקסטות של האחרים. טוב, אמר החבר, לזה אמנם מתכוון הפילוסוף. כלומר, בעצם מה אומר לו המלך? אני מבין עכשיו, הטבע זה מה שעושה, שמה שזז זז, ושמה שנח נח. נח מה? טוב, אמר החבר, לזה אמנם מתכוון הפילוסוף. ועל אלה הוסיף דקויות רבות והמצאות, בייחוד בהבחנת מה שנעשה במקרה ממה שנעשה בטבע, וכל אלה דברים המכוונים לעשות רושם על השומעים. אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו. אמר כוזרי, אם כן, רואה אני כי בשמות הללו התעונו החכמים והביאונו לידי ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים הטבע חכם, הטבע פועל, ולכן מה מתכן למור גם הטבע בורא. הוא פתאום שם לב שיש פה איזשהו שריד אלילי שחדר לפילוסופיה. אותו כוח עליון, הוא אומר, תודה רבה ששחררת אותי מזה. אבל כאן יש איזו הפתעה, וכאן מפרשי הכוזרי נחלקים כיצד להבין את הדברים. זה שני המילים הבאות, אמר החבר, אמנם כן. על מה הוא אומר אמנם כן? הטבע בורא. אז זה לא מה שאמר המלך. המלך אמר לטעמם ניתן היה לומר הטבע בורא כדי לדחות את זה, ואילו כאן הוא אומר את זה כדי לקבל את זה.
אפילו
כאן
הוא
מוכן להקפין
והוא לקח את זה.
כן, אם כבר אז נשתמש בזה.
אתה הוא לא אומר את זה לתאום החכמים?
אז זהו, יש כאלה שאמרו כך, יש כאלה שאמרו כך, בפירוש הכוזרי. מי שהבין כמו שאני אמרתי עכשיו זה רבי יעקב מעמדין, לא סליחה, רבי צבי אשכנזי, אביו של היעבץ, כן, בשאלות ותשובות חכם צבי. למה הכוונה? היה איזה יהודי אחד מסובך באמסטרדם, שפינוזה, החרימו אותו. למה? הוא אמר, טוב, היו כמה סיבות, אחת הסיבות זה מה שהוא אמר על הטבע. הוא אמר דאוס ציווה נטורה, תרגום אלוהים, כלומר הטבע וכו' וכו'. איך אמר שפינוזה? זאת אומרת, זה כזה פנתאיזם. בעצם אצלו הטבע זה האלוהות. כלומר, במונחים עבריים היינו אומרים שהוא אמר האלוהים הם השם, בעוד שאנחנו אומרים השם הוא האלוהים. הוא אמר האלוהים הם השם. כלומר, סך כל הגילויים של האלוהות הם האלוהות עצמה. כלומר, אין אלוהות נבדלת טרנסנדנטית, אלא האלוהים זה העולם בעצם, בסופו של דבר. זאת עבודה זרה רבתי. היה גוי אחד בשם מלברנש, תלמיד של דקארט, כשהוא קרא את הדברים האלה הוא אמר, זאת הצורה המנומסת ביותר לומר שאין אלוהים. כן? ככה הוא אמר. אם אתה אומר שהעולם זה אלוהים, אז אין אלוהים, יש עולם. בסדר? זה חמור, כי זה בא לומר שכביכול האלוהים הוא כבול לחוקים, הוא לא יכול לזוז מזה, זה לא אלוהים חופשי. יש לזה הרבה השלכות. על כל פנים, חכמי אמסטרדם היו אנשים גדולים, ראו מה שעשה אותו שפינוזה, הטילו עליו חרם, והחרם הזה התקיים עד ימינו. דוד בן גוריון רצה לבטל את החרם, ביקש מרבני אמסטרדם לעשות ג'סטה על האנושות ולבטל את החרם שהוטל על שפינוזה. זה לא עשה להם רושם, לא ביטלו, אמרו אין דבר כזה, אנחנו לא מבטלים את החרם. עכשיו שפינוזה אמר את הדברים בצורה עוד יותר מדויקת. הוא אמר ככה, יש מה שנקרא נטורה נטורנס ונטורה נטורטה. פירושו, הטבע המטביע והטבע המוטבע. הטבע המוטבע זה מה שרגילים לקרוא טבע, והטבע המטביע זה מה שרגילים לקרוא אלוהים. אבל הכל זה שייך לאותה מערכת, הכל טבע. יש טבע מטביע, טבע מוטבע. עד כאן דברי קודשו בשם סגינאו. דור אחד אחרי זה בלונדון היה יהודי אחד, רבי דוד נטו זצ"ל. רבי דוד נטו כתב ספר בשם מטה דן, כתב ספר בשם מטה דן, דן זה ראשי תיבות דוד נטו, הוא קרא לו גם כן בשם אחר כוזרי שני. מה אתה שאלת? בקיצור, הוא כתב ספר כוזרי שני על הגנת תורה שבעל פה. אותו רבי דוד נטו תלמיד חכם עצום, כתב ספר גם בפילוסופיה בשפה הספרדית, וגם נתן דרשה גדולה שבה הוא הסביר את תוכן הספר בבית הכנסת הגדול בלונדון. אז הקהילה היהודית בלונדון היו לו ספרדים שבעצם באו מאמסטרדם, ושם הוא נתן דרשה גדולה בבית הכנסת שבה הוא הסביר שאלוהים זה הטבע המטביע והעולם זה הטבע המוטבע. רבני לונדון הזדעזעו, שלחו מכתב לחכם צבי. החכם צבי היה הרב באמסטרדם באותם הימים. אמרו לו, יש לנו עוד אחד להחריב, אתה מוזמן. בכבוד. אז יש תשובה ארוכה בחכם צבי, שם הוא מסביר שהם לא הבינו אותו בכלל, שבעצם התמצית של התשובה זה ככה: מה שאמר החכם הזה זה נכון, והכל תלוי במי האומר ולמה הוא אומר. כלומר, אותם המילים יכולים להיות כפירה, יכולים להיות אמונה, תלוי מה האישיות שעומדת מאחורי הדברים. כי בדבר דק זה יכול ליפול לזה או לזה. כן, בדיוק. בדיוק, אני אנוותן. זה יכול להיות, זה יכול להיות פיפיות, זה יכול להיות טובה, זה יכול להיות רע. ושם הוא מביא שם כל המקורות שאומרים בדיוק כמו החכם הזה. הוא אומר, וזוהי דעת רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה עין ז'. זה מה שכתוב פה. כן? אומנם. זאת אומרת, וכך הוא אומר, אנחנו צריכים לא רק לא לתקוף את הרב הזה, אנחנו צריכים להודות לו שהוא לחם מלחמתה של תורה נגד הפילוסופים הפוקרים, ההורים שיש טבע נפרד מן האלוהות, ולא הבינו שהטבע זה האלוהות בעצמה. אז כל הכבוד לרב הזה שחיזק את האמונה, ותפסיקו להריב איתו. כן? עד כאן דברי חכם צבי. כלומר, התפיסה פה זה שהיו רבי יהודה הלוי, יש איזה מין פנתאיזם אצלו, שהטבע זה בעצם איזה שלוחה של האלוהות. אז למה זה לא עבודה זרה? אם אתה אומר שהטבע זה אלוהים, אז זה עבודה זרה. אז זה תלוי. האם אתה אומר, הטבע זה אלוהים, או הטבע הוא באלוהים? לא, המילים יותר פשוטות, לפי הסגנון של הנביאים, האם האלוהים הם השם, או השם הוא האלוהים? אבל הוא לא מסתכם בסך כל האלוהים.
הוא מקומו של העולם.
הוא מקומו של העולם, אבל אין העולם מקומו. בסדר? היה ביטוי דומה אצל הבעל שם טוב. על הפסוק, ויקרא בשם השם אל עולם, אמר, אל שהוא עולם. עולם שהוא אל. זה זה. הביטוי שאחר כך עבר לתלמידיו, רבי דוב בר, המגיד ממזריץ', שהיה רגיל לומר, אלט איסט גוט. הכל אלוהים. אז בא גאון מווילנה אומר, אם הם אומרים ככה, הם עובדי עבודה זרה. הכל אלוהים זה עבודה זרה. כך אומר הגאון מווילנה. אז יש מכתב של בעל התניא, שבו הוא אומר, מאשימים אותנו שאנחנו עובדי עבודה זרה, כי אנחנו אומרים אל תסתגות. כך הוא כותב אל המגיד מזריץ' רבו. אבל זאת האמונה האמיתית. ואלה שלא אומרים ככה, הם הכופרים והאפיקורסים. מה עושים? מתח. הכל בעל מקומו ושלום בספר נפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין הסביר כך, שבעצם העולם, המציאות, יש בה שני פנים. מצד מה הכל אלוהות, מצד מה לא הכל אלוהות. מצד האמת הפנימית הנסתרת, מלכותו בכל משלה ואין מבלעד אף כלל. אבל אם זה כך, אז למה יש תורה? למה יש טוב ויש רע? למה יש קודש וחול? למה יש ישראל והעמים? למה יש בכלל סולם ערכים, סולם נבראים? סימן שרצונו של הקדוש ברוך הוא להסתיר את זה וליצור מציאות מקבילה למציאות הפנימית שבה הכל אלוהות, ובמציאות הגלויה יש אלוהים והעולם. אז מה היהדות חושבת? העולם זה אלוהים או לא? אומר לך רבי חיים וולוז'י, שניהם. זאת הסיבה. בסדר? כי עיקר הטענות נגד התניא זה היה על שער הייחוד והאמונה. שלום ודבר כאן. אז הכל שם, נכון. בסדר. עכשיו, זה מה שייחסו לרבי יהודה הלוי. איזה מין? קוראים לזה באוניברסיטה, הם לא קוראים לזה פנתאיזם, הם קוראים לזה פן-אנתאיזם. זאת אומרת, הכל בתוך האלוהות. אבל זה לא כל כך ברור שזו דת היהדות, פן-אנתאיזם. שורש הכל באלוהות, זה כן. אבל שהכל באלוהות זה ביטוי לא כל כך יהודי. כן. כשהרב מדברת
על רצון השם, זה בעצם
הטבע, שהרצון
מובה.
מה? רצון השם זה לא הטבע. טוב, יש רצון מובה ויש רצון גנוז. הרצון הגנוז, אתה קורא לו טבע. הרצון המובה, אתה קורא לו תורה. יש שני אופני התגלות. השם, אלוהים. שבו לכם פה ונלך עד כה. שים זה לי. כלומר, אני, אולי אני ארחיב את זה קצת, טיפה. יש, מאז שבני אדם מכירים את עצמם, יש איזושהי סתירה בנפש האדם בין שני מישורים. העובדה שאני מכיר את עצמי בפנים כאישיות חופשית ומוסרית, ומצד שני, העובדה שאני מכיר את עצמי כחלק מן העולם, והעולם כולו חוקיות עיוורת. והדבר הזה בדיוק, למשל, כשאני אוכל צ'יפסים. זאת אומרת, אם אני אוכל צ'יפסים, הצ'יפס בא מן הטבע, אבל הוא מפרנס את הנפש החופשית שלי. אז מי גובר פה? עכשיו, זה נראה כאילו שיש פה שני אלים. האל של הטבע נקרא בשפה של הנביאים בשם אלוהים. האל של נשמת האדם נקרא אצל הנביאים השם. ואז יש כמה אופנים לסתור את הבעיה. האופן הראשון זה לומר הכל השם. זאת אומרת, נראה לך שהעץ זה רק עץ? לא נכון. גם העץ זה אישיות. ואז אין פה בעיה, אין פה סתירה בין שני העולמות. מי אומר ככה? עובדי עבודה זרה, נכון? עובדי עבודה זרה אומרים, הכל אלים. הכל מלא אלים. שיטה שנייה אומרת, זה השיטה של הפוזיטיביסטים במאה ה-19, שהם אומרים, הכל טבע. נראה לך שיש לך אישיות, אבל זה באמת לא נכון. הכל רק אלוהים. כלומר, עובד עבוד עזרה אמרו, הכל השם. הפוזיטיביסטים אומרים, הכל אלוהים. אתה בעצם מכונה, ונדמה לך שיש לך אישיות. אבל המדע עוד יחקור את מה שאתה חושב לאישיות, ונגלה שאתה רק מכונה. קוראים לזה בתורה נחש. וזה לך בכלל חופשי. נראה לך, כי אין לו, יעני ישראבלו. אפשרות שלישית, זה להכיר שישנה שניות בהוויה. באמת יש שניות, יש השם, יש אלוהים, אבל יש אחדות פנימית אצל הבורא. אצל הקדוש ברוך הוא זה אחד, לא בבריאה. אבל כאן יש שתי אפשרויות להבין את זה. או כמו שפינוזה, שהאלוהים הם השם, ואז אתה מטה את הכף, את כובד המשקל של האלוהות לכיוון החוקיות, ואז יש לך אלוהים קלו בחוקים. או מה שאומרים הנביאים, השם הוא האלוהים, שבעצם השם החופשי נמצא בתוך כל חוק, ולכן גם החוקים אינם חוקים, אלא עתידים הם להתבטא. כן, זה מה שאומר רש"י, שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות, אבל הוא עתיד להיות השם אחד, כשכבר יהיה השם לבדו בלי אלוהים. בסדר? זה ארבע האפשרויות של ה... נכון, אבל איך שהיהודים קוראים את זה ככה, כן? מה? נכון, הגענו לזה קצת. היום עם תיאוריית הכאוס אנחנו בדרך לזה. כלומר, שבירת הדטרמיניזם זה כבר הושג. Okay? יש כבר ידיעה כזאת, מאז חוק האי-ודאות של איינברג וכדומה, כל המשתלשל מזה, זה שאין הכרחיות למציאות להיות כפי שהיא. זה מהפכה עצומה במדע. לפחות במיקרו. במקרו זה משהו אחר.
עכשיו,
הרב,
כשאתה אומר, אומנם כן, הוא אומר, הרבה פעמים אומר,
זאת המחלוקת בין המפרשים פה.
שהחבר אומר אומנם כן. זה רק שאומר אומנם כן, אז הוא מסכים עם כל מה שאמר
השאלה היא מה הוא מתכוון. אז יש פה מחלוקת במפרשי הכוזרי. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני כתבתי את הפירושים על הכוזרי, לא אני, נכון? אני רק מלמד אתכם מה שגדולי ישראל אמרו. בסדר? עכשיו וכאן האמת היא שאם אנחנו נראה דברי רבי יהודה הלוי עצמו, מה שהוא אומר בהמשך הפסקה, זה לא נשמע שהוא בדיוק פנתאיסטי, אבל נקרא את הדברים. היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור וההרטבה והייבוש וכדומה. זה פועל. אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס לעושיהן לא חוכמה, כמעבודה בלבד, כן? כלומר, הגשם לא מתכוון לגדל את החיטה. הגשם מגדל את החיטה, זאת אמת, אבל הוא לא מתכוון לזה. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צביון, כל פעולה שיש עימה חוכמה מכוונת, אין לי יחסה כי לבעל החוכמה, שהוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון. והנה, כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע לא יפסיד, ובתנאי שלא ייחס להם חוכמה, כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הוולד על ידי זיווגם. אתה אומר לשני הורים, איזה חמוד, איך עשיתם אותו כל כך יפה? כן? לא התכווננו. כלומר, כן? מה שאומרים, שערי על צד האמת אינם כי אם המסייעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מתצייר החכם. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך. לבריאות. כאן יש משפט, לבריאות. יש כאן איזה משפט, יש משפט לא ברור, שדורש מאיתנו הרבה עבודה. אל יהיה רחוק, הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו חומרים לקבלם. שמתם? כלומר, יש, למשל, אתה מתפלא איך יכול להיות שאני קצת שמתי אדמה, גרעין וקצת בוץ ויצא מזה חיטה. אל תתפלא, החומרים היו מוכנים לקבל את זה. טוב, זה לגבי החיטה. החיטה זה כוח בוטני. אבל יש גם רשמים אלוהיים, רושם אלוהי במציאות, אפשרות להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בקיצור. אז אל תתפלא שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון. אתה שואל את עצמך, אלוהים בעולם העליון אני מבין, אבל בעולם התחתון? אל תתפלא, למה? בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. דבר לא ברור בכלל, למה הוא מתכוון?
זהו, בדיוק.
כן, מה זה? מה זה גם רושם? זה גם לא ברור.
מה זה החומרים שמקבלים?
נניח, זה מתייחס להתפתחות הפרס, זאת אומרת, היית אומר לבנן, שעולם
ישראל, מה אתה אומר?
זה לא נעוף? יש משהו בזה. אתה אומר שהפרס להתפתח, ואתה יכול כבר להגיד לו
שעולם ישראל, הוא... כן, אז זה דומה זה. אז הוא אומר, זה ביחס לידיעות מדעיות. אני לא יודע פה ביחס יותר מזה. האפשרות לפגוש את השם. איך פוגשים את אלוהים? זאת שאלה. מה שאתה אמרת, זאת ידיעה מדעית. זה לא רושם אלוהי, זה רושם חוכמתי. פה הוא מתכוון לאלוהים.
אדם היה על הירח
וגם רושם חוכמתי. כן, ודאי, כן. פה צריך לברר למה הוא מתכוון, הוא לא מסביר, הוא יסביר, אל תדאג.
זה לא כאן הפסיד שאומר בגינת אומר שיש באמת הקדוש
ברוך הוא בכל דבר בעולם, אז אין שום בעיה. הוא לא אומר בכל דבר, יש אפשרות שאלוהים יופיע במקומות מסוימים.
הכוונה היא שבכל דבר הוא אומר, יש בו גם את הפן הרוחני, אבל הוא נסתר על ידי החומר, אבל הוא נמצא בפנים, ובמצב מסוים שבו אתה תקלף את החומר הזה יהיה בפנים.
אתה יודעת מהם התנאים?
כן.
זו שאלה. וזהו שורש האמונה ושורש הכפירה גם יחד. אז צריך להבין למה הוא מתכוון. פה המשפט סתום מאוד, ואני חושב שעכשיו כבר הזמן של תפילת מנחה. אז נצטרך לקלף את המשפט הזה בפעם הבאה, בעזרת השם. אגב, שבוע הבא